מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ברוכים הבאים למקבלים שבת. מה העניינים, גברת ברכה שילת, אהובה שלי?
בסדר, ברוך השם, מה שלומך יעלי? איך את מרגישה?
בסדר גמור, איך את?
איך עוברים הימים, השבועות, אנחנו כבר בסתיו.
יו, אני לא יודעת איך לספר לך את זה, אנחנו כבר בחורף.
כן, תכלס היה גשם.
אני הוצאתי את כל הבגדי חורף.
ואת עם שריג.
נכון, אני על הטוסטוס, גם קר לי. נהיה לי קר בערבים, בקטע שכאילו אמרתי לאורי, שומע רגע, צריך להוציא את הרדיאטורים.
וואו.
כי זה ממש עניין של שבוע, ואנחנו נתחיל להשתמש.
אז פתאום יהיה קר.
כן, ו...
באמבט יהיה קר.
נכון, נכון, יהיה קר.
כן, שם אני תמיד מדליקה ראשון את התנור הזה.
את הדוד, כן, את התנור. בקיצור...
אז מה, כבר רואה את בגדי חורף? כן. איזה חרוצה. זה לא... רשום ביומן כבר שבועיים, ועוד לא עשיתי.
אבל את יודעת, גם כי יש לי איזו טיסה שאני אמורה, ואני כאילו חייבת להכין את זה מראש,
ברור.
וגם כי די, קר.
נכון. לא, אני תמיד כשאני מעלה את הבגדי חורף, אני משאירה שניים, שלושה דברים
לא,
למטה.
גם אני, גם אני, אבל רציתי פתאום לראות מה יש לי,
כן.
כזה פתאום אני צריכה דקים יותר, אבל... כאילו חורף, די.
האמת היא לגדול, עשיתי הזמנה. תקשיבי, יש לי ממש קטע, כי לי בעצם יש שש בנות, ואז נולדו לי שני בנים. עכשיו, שנים התרגלתי שהבנות אני מעבירה מאחת לשנייה, ואני לא צריכה לקנות כלום. ופתאום נולדו לי בנים, ועכשיו אני כל הזמן צריכה לחדש מלאי.
שלא לדבר על זה שאני קונה לו, אני צריכה נגיד סוואטשרים לבית ספר, בלי אסם, כאילו עם החלקים. הוא איבד לי כבר שניים.
נכון, צריך לרשום שמות.
אני כזה, לא, זה כזה, הוא לא חזר איתה הבא?
כן, אני גם כל יום אומרת לו, אל
שלך?
תשכח להחזיר.
איפה הסוואטשר שלך, מותק? כאילו, לאן זה הלך? היה לי שבוע, מה זה, רווי בחוויות, הייתי בגולן, בצפון, אצל חברה שלי ברמת הגולן.
איזה אלופת.
שמי,
תקשיבי, את נהגת לגולן כדי לפגוש חברה.
נכון.
אימאלה, אין חברות כאלה, איזה כיף שאת חברה שלי.
שמי, דבר ראשון, אני חייבת להגיד לך, שהיה בזה משהו, לא יודעת, כאילו, זה אולי מילה גדולה, אבל כזה, משהו תרפיוטי להיות לבד באוטו, לשים מוזיקה, לנסוע לראות את כל היופי הזה, וואו, הגולן יפה.
ומשהו השתנה?
תראי, אין תיירות. אין תיירות בכלל. כאילו, כל המקומות לא מקבלים עכשיו תיירים.
אבל מבחינת, נגיד, יש מחסומים או מקומות שאין מעבר?
אין מחסומים ברמה איפה שאני הייתי. אבל כן יש תנועה של את רואה הרבה חיילים, פתאום את נוסעת, את רואה פה איזה טנק.
ראית טנקים? כן.
כן.
וואו.
אבל...
לא, אנחנו במלחמה.
אנחנו כאילו במלחמה.
את יודעת,
הלכתי עם חברה שהשתת בבוקר קפה, והיו מלא חיילים שבאו לשתת קפה בבוקר.
איזה חמודים.
זאת אומרת, יואו, כאילו, בתל אביב אתה לא מרגיש את זה. כאילו, אני לא, אני רואה פה מילואים נגזה, יש לי שכן שהוא חייל, אבל אני לא נתקלת בזה ככה.
בהתחלה היה יותר.
ברור.
בהתחלה כל הזמן ראינו חיילים, אני לא יודעת בדיוק מה קרה.
הייתי רואה על קורקינטים עם הנשק, זה היה כזה מחזה, אבל...
כן.
כן, זה נרגע, ואני חייבת להגיד לך ש... הגולן כל כך יפה, והלכנו לקטוף תפוחים, ודיברתי עם החבר שלי, החקלאים, וכאילו את אומרת, וואי, זה כל כך פותח את הלב, ולמה אנחנו עכשיו לא מטיילים, ולא נוסעים, ולא...
איזה אלופה.
כאילו, איזה תקופה, תקופה קשה. זה כזאת תקופה מטורפת, שלא נגמרת כבר כל כך הרבה זמן.
תקשיבי, הקטן שלי אמר לי השבוע שהוא כותב ספר, ילד בן שבע. כמעט שבע, הוא אמר לי, אמא, אני רוצה לכתוב ספר על עצמי, על החיים שלי. התיישב ליד המחשב, בסדר, הוא כתב ספר בין חמישה עמודים, כאילו פסקה לעמוד, ואז אני קוראת מה שהוא כותב. והוא כותב על המלחמה ועל החטופים,
no.
ומתי שהוא הולך לממד, ומעניין שהוא
עליהם.
ממש שם דגש על החוויה של שהחטופים חזרו,
Yo.
שהם באו במסוק, וכאילו הוא ממש ממש זכר את זה, והבת שלי ראתה את זה מאוד נלחצה, אמרה לי, אמא, את חייבת לקחת אותו לטיפול, מה זה, הוא כולו מפוחד.
הוא פשוט ילד ישראלי שחווה מלחמה כבר שנה
זהו.
בסוף.
אמרתי לה, אני לא יודעת, לא יודעת אם צריך טיפול, אנחנו כולנו בסיפור הזה, ומשתדלים לתת
החיים.
מקסימום של הגנה, ותחושה של חיבוק ואהבה, אבל בסופו של דבר אנחנו עוברים את זה, והם עוברים את זה.
השבוע אני, היה לי יציאה מצחיקה של הבן שלי, שאלתי אותו, אמרתי לו שיהיה בעדינות על החתול, כי הוא כבר זקן, כי הוא בדיוק הייתי איתו עם הווטרינר, באמת, החתול שלי אין לו עוד הרבה לדעתי.
מה זה זקן אצל חתול?
הוא בן 17, וואלה, הוא סבאלה, אוקיי. אבל הוא ממש ממש בסדר, אפילו שבעלי כבר רוצה להיפרד ממנו לשלום, הוא ממש ממש בסדר. ואז הוא אומר לי, מה, הוא בן 17? אז שנה הבאה הוא מתגייס.
כאילו, איזה מתוק.
תראי, תראי, תראי. כמה הוא מבין שבגיל 18 יש צבא. כאילו, כמה שזה טבוע בנו, מה זה להיות ילד ישראלי.
וואו.
כן, וואו. כן, 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 כן. זהו, מה חוץ?
ברוך השם, אנחנו מתכוננים לצמה. שבגדול sold out.
יו!
וזה ממש ממש כיף, כי אפשר להתרכז פשוט בלהכין את האירוע.
אני מאוד מקווה ששמרת לנו פה
ברור ששמרתי לך.
אוקיי, תודה רבה.
אני מאוד מקווה שרשמת ביומן.
אני זוכרת, זה
22 או 23.
לינואר.
לא.
לדצמבר. לדצמבר?
עוד חודש.
22, 23 לדצמבר, השנה, אנחנו באים בהמוננו פה מהרדיו.
ויהיו איתנו אברהם פריד ואמיר דדון וישי ריבו.
יואו, איזה אומנים הבאתם. איזה אומנים.
כן.
ומה זה, כאילו הופעות כאילו לא מגדריות, נכון?
זה כן מגדרי, יש ימים לנשים ויש ימים לגברים. יאללה, בוא נפתח את זה.
למה?
את יודעת, שלחתי הזמנה לדידי, אז הוא גם אמר לי, אבל למה בהפרדה? אמרתי לו, כי אני רוצה לרקוד חופשי. אני רוצה לעוף על עצמי. את מבינה שיש נשים...
אני לא מצליחה להבין מה זה מפריע, ואין לכם נשים מופיעות.
השנה לא, יש שנים שכן.
אוקיי.
השנה הספציפית, לא, ההופעה היא זהה לגברים ולנשים.
לא מצליחה להבין את זה, את ההפרדה.
תראי, אני לא רוקדת בפני גברים, אז כאילו, אם זה יהיה מעורב, אני לא אוכל לרקוד ולעוף על עצמי, וליהנות ולחוות את זה. כי אני חיה...
למה אישה אסור לרקוד?
אני...
את לא חשופה.
אוקיי, פה את כבר נכנסת לעומק. האמת שהנושא של ריקודים מעורבים, זה משהו מאוד 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 בסיסי ביהדות, כאילו... לא, לא, לא רוקדים ביחד.
למה?
כי כנראה שיש בזה משהו מאוד מאוד חזק ו... יצרי ומפתה. בואי, כאילו, אם את רוקדת, אז את בטח יודעת. אני אף פעם לא רקדתי עם גברים, אז אני לא באמת יודעת מה קורה שם, אבל כנראה שיש שם משהו מאוד מאוד חזק.
ואז אני כאילו עוברת לחדר המיטות, רוקדים, ונגבר הערב, וכל אחד הולך הביתה, כאילו, זה לא עכשיו, כאילו...
או שכן, או שלא.
זה לא, כאילו, את יודעת, בורדל. רוקדים, נהנים, כמו בחתונה, כמו ב... אני... כאילו, העניין הזה של ההפרדה,
קו...
אני, זה מעליב
מאוד
אותי.
מאוד חזק.
זה מעליב אותי.
למה זה מעליב
זה
אותך?
זה מעליב אותי. זה מעליב אותי שאומרים לנו לא להיות כאילו, הדבר הזה, הוא לא, אני לא תופסת אותו, אני לא מבינה איך לתפוס אותו אפילו.
תראי, כל הערכים האלה של צניעות ושל הישמרות, בסופו של דבר הם נועדו ביהדות לשמור על הדבר הכי חשוב ביהדות, שזה הבית, הבית שלך. והערך הזה...
ואם בעלי מותר לי?
בטח.
אבל לא בפרסיה.
לא לפני כולם. תרקדו בבית, בחדר, ב... את מבינה? יש פה משהו, סוג של מערכת, סיסטם, ששומר שהוא בעצם בשבילנו, כדי לעזור לנו, לשמור על הזוגיות שלנו ועל הבית שלנו. שזה בעצם מה שאנחנו היינו רוצים. היינו רוצים שהזוגיות שלנו תהיה חזקה וטובה ומושלמת. והגדרים האלה עוזרים לנו.
העולם
הוא... ואני מרגישה שזה עוזר לי. כאילו, מבחינתי זה שומר על בעלי שהוא לא רוקד עם בנות אחרות. אני אפילו לא יכולה לדמיין כזאת תחושה.
אני בעלי, אם הוא ירקוד עם נשים אחרות או לא ירקוד עם נשים אחרות, זה לא ישנה לי כלום. כי אני רוצה להאמין שהבית שלי מספיק, ואם הוא רוצה להתפתות, זה לא אם אני אעשור עליו או לא, הוא פשוט יתפתה.
אני
כאילו
מבינה
בסוף...
מה שאת אומרת, כי את חיה בעולם הזה. אבל כנראה שהדברים כן קורים, את יודעת, בסופו של דבר, מי שנתן לנו את הגדרים האלה זה הבורא. ככה אנחנו מאמינים שהוא זה שברא אותנו, הוא מכיר אותנו הכי טוב, אז הוא גם יודע לשמור עלינו הכי טוב, ולכוון אותנו הכי טוב, כמו הוראות יצרן. שמי שעשה את המכשיר, הוא יודע הכי טוב לשמור עליו. מבינה? הוא מכיר גם את החולשות שלו.
אני מבינה מה את אומרת, אבל נסכים על לא להסכים.
בסדר, כאילו... אבל איזה כיף שזה דווקא... זה נחמד לי לדבר איתך ולנסות ללבן את זה. זה אפילו גורם לי ללבן דברים שכאילו בגלל שגדלתי עליהם ככה...
וברורים לך, כן.
כאילו מבחינתי זה obvious. מבינה?
וואי, אני כאילו אומרת, אם כאילו, אני כאילו מרגישה שאני מודרת מה... אני לא יכולה...
לא, אני לא מודרת, הפוך, נותנים לי את המקום שלי להיות משוחררת
וחופשייה. אבל אני צריכה להיות רק עם נשים.
במקרה הזה, לא תמיד.
מה זה לא תמיד?
כאילו, זה לא שאין מגע...
אנשים עם אנשים והגברים עם הגברים.
כן, אבל זה לא שאין לי שום מגע עם גברים בחיי היום-יום. יש, את יודעת, אנחנו עובדים, אנחנו עושים דברים, אנחנו... אבל יש את הקווים, יש את הגבולות. יש גבולות ששומרים עלינו. את יודעת, אנחנו, יש לנו בניין גדול של משרדים. וכשתכננו את המשרדים, עשינו הפרדה. יש את הקומה של הנשים ויש את הקומה של הגברים. את יודעת שכל יום כשאני באה לעבודה, אני אומרת, אלוקים, תודה שאני לא יושבת פה עם גברים. כאילו, אני מרגישה ש... המוח, הפוקוס, את משוחררת, את משוחררת, את עסוקה במה שאת צריכה להתעסק, ולא עסוקה באלה שמסתכלים עלייך. מבינה?
אני מבינה, אני מבינה, אני פשוט לא חווה ככה את העולם, אני לא חווה...
כי את גם גדלת לגמרי, לגמרי אחרת.
כאילו, מי ש... כאילו, אני גם יכולה ליהנות אפילו עם... מסתכלים עליי, ולהגיד, וואלה, זה...
כולנו נהנות שמסתכלים עלינו, אבל אז כאילו הפוקוס מתחיל ללכת לדברים אחרים.
בסדר, אבל החיים זה לא רק להיות הפוקוס.
אנחנו רוצים להיות נקיים, אנחנו רוצים להיות נקיים.
אני מבינה, אני מבינה, זה קטע. אבל אני עדיין אבוא ואני אשמח, ואנחנו נשמח ויהיה מרגש. צמה, פרויקט מדהים. בוא נגיד שלום גם לקרולינה הבאה, אבל לצד הטכני, למילה סוויטלמן, העורכת והמפיקה שלנו, ממש תוכנית בנות היום. ראית? ראית איך היא עושה את זה? יאללה, פרשת השבוע טיפה.
מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
אז זהו, האמת שכבר היה לנו איזה שיח ככה מהותי, אז אנחנו ננסה לעשות את הפרשה כלילה. דווקא חשבתי שאת תאהבי את הרעיון שהבאתי היום על הפרשה.
נו.
הפרשה היא פרשת חיי שרה.
זה פרשה חשובה.
נכון, פרשה מפורסמת. ובעצם פרשת השבוע היא נקראת חיי שרה, אבל... זה קצת מצחיק, כי בפרשה מסופר דווקא על מותה של שרה, על פטירתה של שרה. אז למה זה נקרא חיי שרה?
למה?
אז פה בעצם אנחנו לומדים משהו שהוא מאוד משמעותי דווקא להיום, על העניין הזה שכשבן אדם הולך מהעולם, החיים שלו לא מסתיימים. כי כשאדם נמצא פה בעולם, הוא בעצם יוצר איזושהי מציאות חדשה, הוא יוצר לעצמו דרך, הוא סולל איזושהי דרך בעולם שרק הוא הביא לעולם, והוא מטביע חותם על העולם. וכשהוא הולך, אז הסביבה שלו, הילדים שלו, המשפחה שלו, והרבה פעמים גם אנשים נוספים רבים במעגלים גדולים יותר ורחבים יותר, מושפעים בעצם ממה שהוא עשה בעולם ומהחותם שהוא הטביע בעולם. וזה החיים שלו. זה המשך החיים שלו. ועכשיו אני חושבת שזה כל כך רלוונטי.
כל כך לצערנו, זה כל כך רלוונטי.
כן, כי כל כך הרבה אנשים מדהימים הלכו מאיתנו בשנה הזאת. ופתאום אנחנו רואים כמה אנחנו עסוקים בחיים של אנשים אחרים שבעצם כבר לא איתנו. אבל זה לא מותם, זה חייהם. זאת אומרת, במותם הם בעצם השאירו לנו מורשת של חיים, של דרך, של אור, של תובנות. אם זה הדברים הכי קטנים של הסטיקרים שנמצאים בכל מקום ומביאים את המורשת של הנופלים. ואם זה היום אנחנו נדבר על ספר שיצא
נכון.
בעקבות חייל שנפל.
ואיך אנחנו משאירים אותם חיים בזיכרון שלנו, ואת המשמעות של מה הם היו בחיים של האנשים שקרובים אליהם, או איפה אנחנו יכולים למצוא את המקום שלהם בחיים שלנו. אבל זה כל כך עצוב, פרדות זה עצוב.
כן.
באמת, אבל זה גם כנראה חלק מהחיים.
כן.
אנחנו, את יודעת, אנחנו היהודים, נשבר... כאילו, העולם שלנו קורס, אני מרגישה. ובתרבויות אחרות, מלמדים אותם שזה חלק מהחיים. זאת אומרת, אני מרגישה כמישהי חילונית, מישהי ש... אין לי בעצם כלים, כמו הרבה דברים בחיים שלא קיבלנו, נגיד, כמו סתם חינוך כלכלי, לא קיבלנו. החינוך הזה למה קורה ביום שההורים שלנו ימותו, הרי זה יקרה. אבנצ'לי, ביום מן הימים, אנחנו ניפרד מההורים, כי זה הגלגל של העולם. ולא קיבלנו את הכלים להתמודד עם זה שהקרקע לא תשמט, כי אין מה לעשות, אני עדיין צריכה להמשיך לתפקד, ויש לי ילדים, ויש לי משפחה.
ואת חושבת שבמקומות אחרים כן מקבלים את החינוך הזה?
כן, אצל נגיד הבודהיזם. את יודעת מה הילד עושה בבר מצווה?
מה?
אצל ההודים הם, שהוא מגיע למצוות, לבגרות, כאילו שהוא צריך להיות גבר, הוא בונה את אהרון קבורה לאבא שלו.
וואלה.
שבזה בעצם הוא אומר, אני מבין את זה שאני נהיה הגבר, ואני אקח
אחריות ביום אחד.
והמוות הוא חלק מהחיים שלנו, ואנחנו נתכונן לזה.
מעניין.
ואצלנו אין את האוי
ואבו. למה את חושבת שזה ככה?
אנחנו חפצי חיים.
אנחנו מאוד מאוד מקדשים את החיים.
נכון. ואנחנו לא יודעים להתמודד עם המוות.
אבל דווקא אנחנו כן מאמינים שיש חיים אחרי המוות. קודם כל יש את החיים של הנשמה שממשיכה, שבזה אנשים לא יהודים לא בהכרח מאמינים.
נכון, אבל כאילו, את יודעת, זה כזה מורכב, וזה כן, שנה עם כל כך הרבה, שכבר אין יכולת להכיל גם.
ממש.
טוב, אז, אנחנו גם נדבר על זה בהמשך התוכנית עם אחות של... של חייל שנהרג, כן. ולהקדיש את הזיכרון שלו, אפרופו חיי שרה.
כן.
בשיתוף, הפרויקט המוזיקלי צמה. אומנים ישראלים מבצעים ניגונים חסידיים אותנטיים. חפשו אותנו באפליקציות המוזיקה. מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
תשמעי, בתחילת התוכנית דיברנו על באמת על הפרשה השבוע ועל הזיכרונות וכמה השראה הסיפורים על להשאיר את זה בחיים, זה נותן המון נחמה, אני חושבת.
כן, להשאיר בחיים את מי שבעצם הלך.
בוא נגיד שלום לדיאנה יקימוב, אחותו של רסב דניס יקימוב, שנפל בקרב בדרום הרצועה. מה שלומך, דיאנה? שאלה גרועה, אני יודעת.
היי, בסדר, לאט לאט. ממש מה עוד אפשר להגיד?
אז לצערי קיבלת את התואר אחות שכולה.
כן.
תספרי לנו קצת על אח שלך.
טוב, אז קודם כל הוא היה בן אדם מאוד חכם, מאוד מבריק. איש מאוד חכם, מאוד חם, מאוד אוהב, מאוד מצחיק. הוא היה אבא לילדה, לדנילינה, שהייתה כל עולמו. הוא היה מהנדס תוכנה במקצוע. הוא היה מאוד אוהב לשחק שחמט. הוא היה אוהב לטייל. פשוט בן אדם מלא חיים.
ואת החלטת, אחרי השבעה, שאת הולכת להוציא ספר של יומן שהוא כתב, והנה זה קורה. אז תספרי לנו קצת על הפרויקט הזה.
אוקיי, אז הוא בזמן המלחמה, בסבב הראשון שלו, הוא בעצם כתב פתקים בתוך פנקס או בפלאפון, והוא החליט להפוך את זה לספר. ועוד אני זוכרת שהוא ממש כזה פנה אליי, תהיה העורכת של הספר שלי.
וואו, אז זה משהו שהוא בעצם חלם.
כן, הוא החליט שזה יהיה ספר. אז ברגע שהוא נפל, הדבר הראשון שידעתי שאני אעשה זה, אני אקיים את ההבטחה הזאת של אני אוציא לו את הספר.
אבל מה, מפתקים בפנקס אפשר להפוך לספר?
כן. אז דניס בעצם כבר הכין קובץ דוקס, ששם הוא סידר את כל הימים כבר שהוא... זה ממש יומן הרפתקאות, זה כל יום הוא מספר על מה הוא עבר, והוא כבר הכין את זה במחשב שלו, ואני פשוט, אני לא ידעתי שזה קיים, אבל אני ידעתי שאני איפשהו אני אמצא את הפתקים שהוא כתב. אז אחרי השבעה בעצם זה הדבר הראשון שעשיתי, לחפש איפה זה נמצא.
איפה מצאת את זה?
זהו, ואז מצאתי את זה במחשב שלו. הופתעתי לראות שהוא פשוט ממש כתב קובץ, ששם כבר הכל דיגיטלי, והוא כתב גם הוראות שהוא רוצה שיהיה לספר.
את חושבת שכאילו במאחורה של הראש הוא ידע שאולי הוא ימות וזו הצוואה שלו?
אני חושבת שבאיזשהו מקום, כן, שהוא לא סתם כתב את ההוראות האלה, הוא כנראה חשב יכול להיות שיקרה משהו, וזה ממש הראה כמה היה לו חשוב להוציא את הספר הזה.
אני מניחה שזה עובר בראש לכל חייל, במלחמה, זה נמצא שם.
כן, זה...
ספרי לנו קצת על על הפתקים, על היומנים, על הספר, מה הוא כתב?
הוא פשוט מספר שם על כל מה שחייל קרבי במילואים בתוך עזה, מה הוא עובר, מה הוא עובר לפני זה, מה האימונים שהיו, ואז בעצם כשהם נכנסים לעזה, אז מה קורה שם.
רגע, הוא מספר על הטכני בעצם, והוא גם שיתף ברגשות, בתחושות.
כן, הכל ביחד. הוא פשוט כאילו, הוא כותב יומן.
וואו.
הוא כותב יומן, והוא פשוט משתף, היום עשינו ככה, נלחמנו פה, ראינו פה מחבלים, פה כל מיני דברים כאלה. הוא מספר שהיה לו פחדים, געגועים.
וואו.
הוא מחכה כאילו לחזור הביתה. והמון המון חיים בתוך הספר בעצם.
תגידי, איזה תגובות את מקבלת? כי אני מניחה שזה כמו מין מתנה שהוא השאיר, גם להיכנס לראש שלו, וגם, את יודעת, הוא השאיר אחריו בת. זיכרונות זה דבר נורא נורא יקר ונורא נורא אישי, ובסוף הוא נתן לכם טעימה מחוויית הסוף של החיים שלו.
וואי, האמת היא שזה מילים שקראתי כבר מלא טעמים, באמת קראתי את הפתקים האלה כבויות, וזה פשוט, הספר לא מרגיש עצוב, אז כשאתה קורא את הספר, אז כיף לך, אתה עובר איתו את המסע הזה, ורק זה כאילו בידיעה שלך שבסוף זה הימים האחרונים
שזה נגמר זה נגמר לא טוב. כן, נכון. זה נשמע מרתק, זה נשמע מעניין אפילו לעבור כזה מסע יחד עם חייל, אבל הרבה פעמים כשאנחנו קוראים משהו אז זה מעודד אותנו, כשאנחנו יודעים שבסוף היה סוף טוב.
נכון.
כשנתנו לנו את הספוילר הזה, ופה הספוילר הוא דווקא הפוך, וזה באמת כנראה מאתגר קצת בקריאה.
כן, יש שם קושי מסוים, כי גם שילבנו בתוך הספר פשוט מילים שהצוות שלו אמר עליו, כזה אחרי שהוא נפל.
כן.
אז יש את זה, זה לא נשכח בספר. זה המון המון רגשות ביחד, אבל...
דיאנה, ואני מניחה ששומעים אותנו עכשיו לא מעט. השבוע היה לנו את החלל ה-800 מצהל, באמת, ואני מרגישה שמשפחות השכול הולכות וגדלות וגדלות, ואם יש לך משהו מנחם או חכם להגיד לאנשים שמתמודדים עם האובדן, כי בשנה האחרונה המון, המון משפחות הצטרפו למעגל הזה, אז אני ממש אשמח לשמוע ממך.
אני מאוד ההתעסקות בהנצחה שלו מאוד עוזרת לתחושה הכללית, זה נותן לו חיים, זה משהו שלדעתי כל בן אדם צריך לחשוב איך אפשר להנציח את היקר לו שנפל.
את לא מרגישה לפעמים מותשת מהמאמץ והצורך כל הזמן להנציח?
יש בזה קצת, זה קשה מנטלית ופיזית, באמת.
כן.
אבל הסיפוק שיש ברגע שמשהו מצליח, ואנשים שומעים על את הסיפור של
לך.
הבן אדם, בדיוק, את הסיפור של הבן אדם שהכי יקר לך בעולם, ואתה פשוט מפיץ את האור שלו, זה הכי חשוב בסוף.
מדהים.
דיאנה, אני רק רוצה להגיד לך שבעיניי את השראה, במקום ליפול לכאב, הלכת ועשית.
הספר כבר בחוץ? הוא מודפס?
הספר כבר בחוץ והוא מודפס, כן.
אז איפה אפשר לקנות אותו?
תראי איזה תמונה משגעת, איזה תמונה כאילו
באמת, כאילו לא יכולתם, תראי איזה דבר.
כן, אני רואה.
תראי איזה דבר.
כן, הספר כבר מודפס, מוכן.
איפה אפשר לקנות אותו?
בנינו לו אתר.
הספר נקרא הימים האחרונים שלי. וואו, איזה שם.
כן. האתר זה פשוט rememberdenis.com. וזהו, ושם יש פלטפורמה שמספרת עליו קצת, ואז אפשר לרכוש גם את הספר.
כן.
דיאנה יקימוב, אחותו של רס"ב דניס יקימוב, תודה על השיחה הזאת, שיהיה לנו באמת רק בשורות טובות, ותחזיקו מעמד, ותודה לך.
תודה על מה שעשית.
תודה, תודה רבה לכן.
להתראות, סופה שניים.
בשיתוף, הפרויקט המוזיקלי צמה, מנגיש ניגונים חסידיים עתיקים בביצועים עכשוויים. חפשו אותנו באפליקציות המוזיקה. מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
ועכשיו אנחנו נגיד שלום לדורון מילברג, הוא יושב ראש איגוד מנכלי הרשויות המקומיות בישראל ומנכל עיריית ראשון לציון. ברוך הבא, מה העניינים?
שלום רב, ברוך השם, הכל בסדר.
וואי, תשמע, יש לנו מלא דברים מעניינים לדבר איתך. דבר ראשון, תגיד שלום לברכה שילת שיושבת פה משמאלי.
שלום, שלום, אנחנו שכנים, אני מכפר חב"ד.
יש לי משפחה גדולה שם, אבל ואחרי השידור.
אוקיי.
אז בוא נדבר קצת על אני שמה כאילו את הפיל בחדר של הנתק הזה, שבין השלטון המרכזי לשלטון המקומי.
כן, זה לא תופעה חדשה.
כן.
שהשלטון המרכזי הוא מאוד רגולטיבי, הוא מאוד כופה, הוא מאוד מנחה, אבל בשנה האחרונה זה עבר כל גבול.
אני יכולה להגיד לך, לתת לך את החוויה שלי?
כתל אביבית, אה?
אני תושבת תל אביב, מיואשת, ואני חייבת להגיד לך שהדבר הזה, כאילו אני מרגישה שכל אחד זורק את האחריות על השני. אבל אני אתן לך דוגמה, אני גרה על רחוב בן יהודה, זאת אומרת חורבות רחוב בן יהודה, שהיה פעם רחוב מדהים, והיום הוא פשוט רחוב שנראה כמו אחרי התקפה ברפיח, והוא נראה ככה כבר כמה שנים, וכל העסקים, אתה יודע, הייתה לי מסעדה של שכנים, עזבו, כל העסקים קרסו, לא עוזרים להם עם הארנונה, אי אפשר להגיע לשם ברגל, אי אפשר להגיע לשם ברכב, אין.
אז בואי אני אתן לך התפרט את זה לתוכה.
ואני אומרת לעצמי, הם השתגעו, העירייה אומרת, לא, זה בעצם מירי רגב, זה משרד התחבורה, זה אומרת, זה לא, זה הרכבת הקלה. אבל אנשים, אנחנו צריכים לחיות פה גם, אתם השתגעתם?
כן, זו דוגמה מעולה, ואני אתן לך דוגמה דומה.
אפילו פח כתום אלי לקחו לי, כאילו אני אומרת,
עיריית תל אביב, העירייה שם תפקדת יפה, אבל בואי נתייחס לעיקרון.
יאללה.
ואני אתן לך דוגמה חיה מהשבוע האחרון. בא אליי מילואימניק, שמשרת מעל 300 יום במילואים.
וואי.
יש לו עסק קטן בראשון. לא אציין את העסק, כי אני לא רוצה פשוט
אם אפשר להרים לו, אתה תגיד.
רגע, הוא בא ואומר, תשמע, אני עסק סגור, אל תיתן לי הנחה בארנונה, אבל המדינה מצמידה ארנונה בצורה מאוד דרמטית. תוותר לי על ההצמדה. עכשיו, אני אמרתי לו בשמחה, אבל זה לא בסמכות שלי. פניתי למשרד הפנים. אמרתי, סיפרתי את הסיפור, אמרתי, תנו לבן אדם כיזוז בהצמדה ובריבית. לא, לא מבקש לפתור אותו מארנונה. עד עכשיו לא קיבלתי תשובה.
לא הבנתי, למה ארנונה קשור למשרד הפנים?
כי ארנונה קשורה להנחיות ולאישורים של משרד הפנים.
כאילו יש נהלים, יש תקנים,
וזה קורא הלב. קורא הלב, בן אדם, תשמעי, כל מה שבסמכות שלנו, אנחנו הולכים לקראת המילואים ניקים, להבדיל אלף והבדלות, משפחות שקולות שבראשון חווינו 74 משפחות.
וואו.
ואנחנו הולכים לקראתם בכל האמצעים שאפשר לתת בסמכות השלטון המקומי, בסמכות העירייה. אבל כל מה ששייך לשלטון המרכזי הוא אבסורד, אבסורד מרצה אבסורד, במיוחד בשנה מטורפת, קשה. אני לא מדבר עליי כיישוב במרכז הארץ שסבל 185 אזעקות ו וחמש נפילות משמעותיות. אני מדבר על החבר'ה שנמצאים בדרום ובצפון, מנכלים. אומרים, אתם לבנת היסוד של השלטון המקומי. באים ואומרים להם, תפנם, היה לנו ביקור של הנהלת המנכלים בצפון ובדרום. אז נניח בביקור בצפון, אמרו למנכ״ל קריית שמונה מהיום למחר, תפנה 23,000 תושבים. לאן? איך? באיזה אמצעים? שום דבר, תפנה.
וואו.
מה, זה נראה לך הגיוני? שלא נותנים לו תוכנית מסודרת, תפנה למלון כזה וכזה איקס אנשים, נעמיד לך אוטובוסים במספר הנדרש, נעמיד לך קשר עם תושבים, צריכים... אני יודע, 100 תלפניות כדי לטלפן לאנשים ולהגיד להם, חבר'ה, אתם הולכים למלון כזה וכזה, תתעזבו במקום כזה וכזה. זה פשוט אבסורד. הדומיננטיות, אני אקרא לה דומיננטיות יתר, במקום לסייע, במקום לעזור, במקום לתת אמצעים, מנחיתים הנחתות. תבצעו, תעשו, תבקרו.
תראה, אתם גם נכנסתם בעצם לתפקיד תוך כדי המלחמה, הרי הבחירות היו ממש תוך כדי המלחמה, נכון?
כן, זה לא קשור לבחירות, זה תופעה שנפוצה כבר המון שנים. אני אומר, תנו לרשויות החזקות, המתפקדות, את שיקול הדעת, איך לסייע לתושבים שלהם במיוחד בזמן מלחמה. רשויות חלשות,
איך למשל, איך אתם יכולים לסייע?
אם היו נותנים לי גמישות בצווים, לקחנו לדוגמת הארנונה.
כן.
את נתת את נושא התחבורה. אם נותנים את שיקול, הרי מה קורה בנושא התחבורה? אצלכם בתל אביב זה מאוד מכריע. גם אצלי, בעיר שלי, יש לי קו אדום, קו כחול, קו צהוב וכן הלאה.
מה, יש לכם רכבת קלה בראשון?
יש... תשתיות לרכבות קלות במספר קווים, יש קו שחוצה את העיר, קו חום ממזרח למערב, ממערב למזרח וכן הלאה, יש קו שחותך צפון דרום, יש לנו תוכניות יפהפיות של המדינה. mm-hmm. אבל נותנים למדינה גם להחליט, וכל התקציבים הם בשלטון המרכזי, במקום שיהיו בשלטון המקומי.
אני ממש מסכימה.
כל הזמן באים ואומרים, אתם לבנת יסוד, אתם מתפקדים, יש קשר איתכם, תנסי להתקשר...
מה קורה בערים גדולות אחרות בעולם? תן לנו כזה רפרנס, כדי שנבין כאילו איפה אנחנו נמצאים מול העולם.
אנחנו בפער אדיר בין העולם לבין הדומיננטיות של וההכבדה והרגולציה של שלטון המרכזי. בכל המקומות, המדינה קובעת מה צריך לעשות, נותנת את הסמכות לשלטון המרכזי. הייתי בניו יורק...
והם המבצעים הבלעדים.
והם המבצעים, הם נותנים דוחות לשלטון המרכזי. יש ביקורת של שלטון המרכזי על הוצאת הכספים. זה בסדר גמור, רגולציה היא חיונית. אבל אי אפשר לעשות, להפוך את השלטון המרכזי למפעיל של השלטון המקומי.
אז מי לא משחרר?
המשרדים השונים.
אבל מעניין למה זה ככה נמשך שנים על גבי שנים. למה לא לעשות איזושהי רפורמה?
אין אומץ למישהו בשלטון המרכזי להפוך את הקערה.
אבל כאילו אני מנסה...
וזה נוח, אגב, זה נוח לשר מסוים להיות דומיננט. זה נוח, הוא קובע, הוא נותן,
זה נותן שליטה.
כן.
בוא נדבר קצת על המערכות של ה-AI.
ה-AI זה בינה מלאכותית. או אינטליגנציה מלאכותית, שבאה ומקדמת בעקבות הקדמה הטכנולוגית שקיימות בעולם ובמדע, נותנת אפשרות לקצר תהליכים שיד אדם נוגעת בהם. כמו, לדוגמה, מילוי תפסים, לא צריך פקיד שיעמוד מולך ויעזור לך, לא מיליטה, כן מיליטה. את עובדת היום מול בנק, את רואה שהכל נעשה דיגיטלי. אם משהו לא מילא טוב בבקשה, אז הוא מאיר לך הערה ואת מתקנת. עכשיו, בכל התחומים אנחנו יכולים לשפר את השירות לתושב, את מהירות התגובה של הפרויקטים, את הקשר עם התושב. כל הדברים האלו יכולים לעשות ללא יד אדם. היום הטכנולוגיה היא כבר מתקדמת. פעם
אז מה מפריע
מת...
לך
רגע.
לעשות את זה?
לא מפריע לי. אנחנו עכשיו בשלבי פיתוח מתקדמים מאוד. לדוגמה, המוקד העירוני שמקבל את כל תלונות התושבים ואני אמור להתייחס לתלונות, היום אצלי בראשון הוא כמעט ולא מנוהל על ידי אדם. אדם בא, מצלם את המפגע, מעביר את זה בוואטסאפ, במייל, באיזה אמצעי אלקטרוני שהוא רוצה, או טכנולוגיה שהוא רוצה, ואני מטפל במפגע, מבלי התערבות של יד אדם. נכון שבסיכול ג'ובר לתקן חור בכביש, אני צריך את הפועל עם האפלט. אבל כל הדיאלוג, כל הקשר, בתחום הארנונה, בתחום התחבורה...
אני רק שתדע לך שאני מאוד התאכזבתי מעיריית ראשון.
למה? קיבלת דוח?
קיבלתי דוח, הלא עוול בחפי. תקשיב, הפעלתי פנגו בטעות על רכב אחר. עכשיו, הפעלתי פנגו. אנחנו כותבים לעירייה, תקשיבו, הפנגו עבד, תסתכלו רק על מספר רכב אחר. הרי כאילו שילמתי לעירייה, אז מה זה משנה? כאילו התבלבלתי במספר הרכב.
לא, לא, זה לא שילמת לעירייה.
עכשיו הבנת למה העלינו אותך.
אתה יודע שלא ויתרו לי?
לא, לא שילמת את זה לעירייה. אם יפעל פנגו ברכב אחר בזמן שאת שהיית במקום אסור לחניה, לא יפעל, אני לא מקבל את התקבול, אבל לא חשוב, נכון?
אז כאילו בן אדם עשה טעות, אבל שילם.
אנחנו
עיר... למה לא לוותר לך? למה לא להגיד, וואלה, את שילמת את החניה?
הרערת את זה?
הרערתי, לא קיבלו לי את הערעור.
אז היית פונה למנכ״ל, הוא היה בודק את זה לעומק.
תבין, זה כאילו, אני אומרת, באמת אנחנו בתקופה כזו קשה, בן אדם התבלבל במספר רכב, הפעיל כבר את הפנגו, אומר לכם הפעלתי, למה לה, כאילו אמרתי לעצמי...
אבל הפנגו לא פועל ברכב אחר, בואי נעזוב את המקרה הפרטי.
מקרה פרטי, שלך, מקרה
אני
פרטי.
לעיקרון.
אני רק אגיד שעיריית לא... ראשון, היא לא פחות גרועה מתל אביב.
לא, היא טובה מאוד, יש כאן גם ראש עיר מדהים. אבל בואו נתייחס...
סתם, אני יודעת, פגשתי אותו באירוע באמת שקשור לשביעי לאוקטובר, ואני חייבת להגיד שהיא התרשמתי מאוד מהרגישות שלכם.
הרגישות, הטיפול ב...
יש שם ראש עיר שהלך לכל הלוויות. את יודעת מה זה?
אני... הלך לכל הלוויות.
את יודעת מה זה?
הלוויות, טיפל במשפחות אשר עד
היום. אני לא מכירה ראש עיר כזה. וואו.
ואני ליוויתי אותו, כן, בכל הלוויות. הלוויות נוראיות.
וואו, ואני לא מכירה אותו אישי, אבל זה מאוד הרשים אותי.
בכנס, בוועידת המנכ״לים שלנו, שהיא מתנהלת בחודש הבא, אנחנו מעלים כל מיני קדמה שקיימת בטכנולוגיה כדי לשפר, לתת כלים ולשפר את השירות. וזה מוטו, אנחנו לא הכי חכמים בעולם, אנחנו לא הכי מתקדמים בעולם. רצוי ללמוד אחד מהטכנולוגיה, שניים מרשויות בעולם שמתפקדות באמצעות הבינה המלאכותית, כמו בניו יורק, כמו בערים אחרות בארצות הברית. ולשפר, כל המטרה שלנו זה לשפר את השירות.
אבל מצד שני עדיין צריך את הבן אדם הזה. לא כולם יודעים להסתדר עם המחשוב.
נכון, יהיה האוכלוסיות החלשות... פחות ידידותיות עם המחשוב.
וגם המבוגרות יותר, כן.
בסדר, אבל את מצמצמת את הפערים.
כן.
אז זה נכון, יש אנשים שיבואו לעירייה לשלם עם תופס, כי זה חצי יום בילוי.
כן.
אבל את מקדמת רוב האוכלוסיות. היום, לדוגמה, בהמון שירותים, בשירותי הטלוויזיה, בשירותי הבנקים, בכל השירותים, לא נותנים לך, היום סוגרים בנקים בכלל, לא נותנים לך להתקרב לפקיד, אומרים, תמלא את הטופס ותקבל התייחסות בהתאם.
תאמין לי, איך אני שונאת בירוקרטיה, אמן, תעשו לנו חיים קלים יותר בעתיד, רון מילברג.
אני שונא יותר ממך, למרות שאני תובע בה.
יושב ראש איגוד מנכ"לי הרשויות המקומיות בישראל, מנכ"ל עיריית ראשון לציון, אמן, אמן, שיהיה לנו עתיד קצת יותר ידידותי לתושב הפשוט. תודה רבה על השיחה.
בבקשה. בבקשה, יום טוב. ביי.
מקבלים שבת עם יעל גולדמן וברכה שילת.
זהו, זו הייתה התוכנית, ברכה.
כן.
שבוע באמת, באמת, אמרת לי קודם שנכנסנו לאיזה שגרה מדומה, ואני ממש מסכימה, כאילו, הדרמות, היה בחירות בארצות הברית, היה פה, היה שם, היה זה, זה, פיתורים, שפה, באה, פתאום נכנסו לכאילו שגרה.
תראי, היה גם דיבור על מלחמת עולם שלישית השבוע.
אני לא יודעת איך להגיד לך, אנחנו כבר במלחמת עולם שלישית.
לא, אבל התחילו לדבר כבר על גרעינים ועניינים, פצצות, כאילו שדרוגים. אבל אני רוצה דרמות טובות, זהו. רק דרמות טובות.
אני רוצה להתרגש מזה שנראה את החטופים האלה בבית.
אני רוצה, ממש מתפללת על זה.
מתפללת גם. תגידי רגע, מה תוכניות לסופש?
אני בבית בשבת, האמת, מפתיע. אנחנו יכולות לעשות מזה כזה.
כן, גג, גג.
זה יכול להיות זה שמלווה את התוכנית שלנו. אז מה התוכניות לסופש?
אני בבית, מפתיע.
אבל השבת זה שבת חיי שרה, כמו שאמרנו, ושרה אמנו, יחד עם עוד אבות ואימהות, היא קבורה בחברון, במערת המכפלה, ויש שבת גדולה מאוד שם, למרות שזה אזור חם ורגיש מבחינה ביטחונית.
תיזהרו מאוד.
לא, אני לא נוסעת, אבל הבנות שלי נוסעות לשם.
תשאיר אותה בבית, תשאיר להם איזה חמין או איזה משהו שישכנע אותן להישאר.
אני ניסיתי ואמרתי, והן רוצות לנסוע, אז אני משתדלת לא להיות האימא שמפחדת מדי. ובעזרת השם, מקווה שהם ייהנו ויחוו חוויה ויתפללו שם על קברי אבות ואימהות, ותפילות זה לגמרי משהו שאנחנו צריכים עכשיו.
אנחנו צריכים הכל מהכל, הכל מהכל. אני לעומת זאת, בעלי לא יהיה בארץ, כי הוא נסע לעבוד, ואני צריכה להתעסק עם תחרות של ילדה אחת באשדוד.
אבל לא גשום?
לא, לא גשום בסופה. וואלה. להפך, יש התחממות בסופה. וגם גשם לא מפחיד אף אחד. אז וואו. גם להתעסק עם תחרות של ילדה אחת ועוד שני ילדים בבית, וכאילו מחכה לי סופה של הרבה הפעלות.
עמוס.
עמוס, עמוס, עמוס. אבל זה מהסיבות הטובות.
אני רק אגיד ששבת נכנסת בארבע ורבע.
וואי, די, די, די.
וואו, זה כל כך מוקדם.
טוב שלא בשתיים בצהריים, באמת, כאילו.
לא, בשתיים בצהריים זה התוכנית שלנו.
נכון.
ואז שבת.
נכון.
אני מאוד אוהבת.
מתי היא יוצאת?
היא יוצאת בחמש ורבע, זה תענוג, יש מוצא שרוך, וזה כיף, אני ממש אוהבת את זה.
אני רוצה את הקיץ, הוא לא, כאילו, אני רוצה את הקיץ חזרה.
טוב, יעלי, עכשיו את תצטרכי לחכות בסבלנות, לקיץ.
אוף, אוף.
ותקשיבי, אני רואה את השלכת, והעצים מקבלים צבעים מעניינים.
זה פסטורלית, אני כאילו בפקקים שאין לי, אני לא יכולה לנסוע לטוסטוס, והחורף, והגשם, הוא מעצבן אותי, ואני כאילו, אני לא אוהבת, מה אני אעשה?
לא, את החצר שלנו מאוד יפה עכשיו, עם הצבעים של העצים והעלים שנושרים.
את מתוקה, ברכה. קרולינה בייב, תודה על הצד הטכני, מילה סוויטלמן, תודה על העריכה ועל ההפקה, אנחנו אוהבות אתכן, שיהיה שבת שלום ובשורות טובות.
שבת רגועה.
אמן, אמן. תודה, ברכוש.
תודה, יעלי.